אנחנו בעמוד 7. יתיב רב יונתן בן אחינאי ורבי יונתן לא יודע בן אלעזר וכולי וכניבאי להוא תודה. עד אתנן אבות מלכות 40 חסיר אחת כנגד מי? אמר לי רבי חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן. אמר לי רבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה 40 חסיר אחת. אז כן, רש"י מפרש, כניבאי להוא, הקשו. עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת, אבות מלאכות של מסכת שבת, אבות מלאכות שהן אסורות בשבת, כנגד מי? אז אומר רש"י, דרבה מלאכות יש דדמיין להדדי. ואבילן למחשבין הוא כולן כאחד. כדי פריך, פרק כלל גדול. פרק כלל גדול, שם הגמרא, המשנה מונה את 39 אבות המלאכות האסורות בשבת, והנה, למשל, שואלת, היינו זורה, היינו בורר. מה ההבדל בין מלאכת זורה למלאכת בורר? זה אותו עיקרון. לקחת האוכל מתוך הפסולת, לכאורה. אז למה מונים את זה שני אבות? ומשום חילוק מועד שביניהם לא אבו מחכים להו אליו דקים להו דלמתת מלאכות כנגד שום דבר. הם לא, זאת אומרת, ניכר שהמשנה מתאמצת ליצור 39 מלאכות. כי לו רצו מבחינה סברתית קל לאחד כמה מלאכות. אז אולי שיש איזה אידאה של 39 מלאכות, אז לא הייתה נוצרת הקונספציה הזאת של חילוק המלאכות האלה. אז זה מה ששואל את הגמרא, לקח באי כנגד מי? זאת אומרת, לעומת מה? מה הרעיון העל שעומד ביסוד 40 חסר אחת? אמר לו רבי חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן. אותן המנויות שם בפרק כלל גדול היו צריכים למשכן. ופרשת שבת נסמכה לפרשת מלך המשכן ללמוד המנה. 39 מלאכות, הם היו 39 מלאכות שהיו לצורך בניית המשכן ועבודתו. אז כנגד המשכן, זו הייתה התשובה של רבי חנינא בר חמא. אבל התשובה של רבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה 40 חסר אחת. כלומר, שכתובים בכל התורה, סך הכל תבדוק, תמצא שהטיות האלה של המילה מלאכה, מלאכתו ומלאכת, זה החלוקה שלהם בתורה. זאת אומרת, אתה תמצא שם 40 חסר אחת. ואחי כאמר קרא, וזו משמעות הפסוק שם בשמות, לא תעשה כל מלאכה, כל מלאכה, מה זה כל מלאכה? כל המלאכה, כמניין כל מלאכה שבתורה. לא תעשה כל מלאכה, מה זה כל מלאכה? תספור את המלאכות, ואת כמות המלאכות הזאת לא תעשה. את כל המלאכות שנזכרו בתורה לא תעשה. מזה למדו. אומר הרב, יתיב רבי יונתן בן אחנאי ורבי יונתן ברבי אלעזר וכולי, וקמי באי והוקשה להם. עד יתנה לבות מלכות 40 חסר אחת כנגד מי? אומר הרב, כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, אי אפשר בשום אופן שלא יהיה נועד לכך. וכאשר המושגים, יש להם תמיד דוגמה, ואם לא המרחב החומרי והרוחני שבמציאות, ודאי יש לכל הצדדים של היחס, שבדוגמה, במה לעורר את המחשבה, לחשוב דברים נשגבים ועוממים את הקדושה האלוהית אשר בנפש האדם. ופרטים שנקבצו לתוך איזה כלל גדול, יש ודאי ליסוד הקיבוץ שלהם ציור הגיוני המקיף את כולם. ואותו היקף ודאי יש לו דוגמה בצדים אחרים שבמציאות, שבהתחברם יחד לצורה שכלית יצא מהם הגיונה עליה. אלא שצריך עם השיווי היחוסי שמצד המקרים החיצוניים לחבר גם כן הכרעה הגיונית, גם כן ההכרעה ההגיונית לאיזה מקום נאות יותר לפי מצב הרעיונות הממעשים וכללות החיים שלנו, לקשר שם את היחס של השיווי כדי להוציא תולדה נאותה מושכלת ומועלת. על כן נופלת יפה השאלה על אותה הצורה הקצובה במספר למתת עבוד מלאכות כנגד מי. עוד פעם, כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מהכוח אל הפועל, אי אפשר בשום אופן שלא יהיה נועד לכך. באמת, לפתח את הרעיון שהרב אומר פה, עושה זאת הרב בכמה מקומות, ואולי המפורסם שבהם, זה בהקדמה המפורסמת לעניה. ששם הוא מסביר את ההבדל שבין פירוש לביאור. כשהוא מציב את השאלה, פסוק למשל, או אמרת חזה למשל, מי עשתה מי שאמר את הפסוק, מי שאמר את המשפט בין חזל, מן הסתם הוא התכוון לאיזה פירוש מסוים. משמעות מסוימת. אנחנו למשל לוקחים אמרת חז"ל, או לוקחים פסוק. אנחנו נבדוק לאורך ההיסטוריה את כמות הפירושים שנאמרו, אז זה לכאורה מוביל לאיזו מבוכה. כי לפעמים ישנם עשרות פירושים שונים. ואם לא עשרות, ישנם הרבה פירושים שונים. על כל פנים, אם למשל משה התכוון לפירוש אחד, נגיד, וזה פירוש רשי, אז מה מקום לפירוש הרדק, לפירוש הברבני, לפירוש המלבים, לפירוש יצו? כל המפרשים שפירשו מאז ועד הלום, אחד מהפירושים הוא נכון, והשאר הם כנראה מדמים את עצמם שהם נכונים. האומנם? ודאי לא. זאת אומרת, זה נכון במובן מסוים. יכול להיות שאחד מן המפרשים עמד על דעתו של נגיד משה, או נגיד רבי עקיבא, במשנה, לא משנה, אותו חכם קדמון. אז נגיד, ואחד מהמפרשים, הוא עמד על דעתו. והיה, וזה מפרש, לא עמד על דעתו. יכול להיות שזה פירוש שנאמר, הוא באמת אינו מפרש את דעתו של בעל המאמר. אבל, במקום שהפרשנות תאמר על פי הרוח הכללית של היהדות, הרוח הכללית של התורה, שיש דבר כזה. יש הגות, יש אידאה, יש רעיונות על, והם מציינים את האופי הכללי והגות הכללית של היהדות. יש רעיונות יסודיים, שהם ידועים. והיה ותבוא פרשנות שעולה בקנה אחד, על כל פנים לא סוטה מהתוואי הראשי של ההגות העברית המסורתית, והיא הפרשנות הזאת מעגנת את פרשנותה במסגרת המבטא הזה שבא מהימים הקדומים, והפרשנות הזאת מן הסתם היא משדרגת את האוצר הרעיונות הכללי של החברה, של האומה, של המסורת, בעוד איזה איכות שכלית, או בעוד איזה תובנה מוסרית, או בעוד איזה תועלת עניינית, שאומנם יש, כמו שיש מכל הפירושים, על פי רוב. והנה, המאמר הזה, כפי שנאמר, עובדה שבאינטראקציה שלו עם נפש, עם מוח, הקורא באיזה דור כי יבוא, עובדה שהוא מייצר את האיכות ההגותית, המוסרית, הרעיונית הזאת של המפרש. עכשיו נשאל את עצמנו, אם אולי שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שבתוך המאמר הזה, כאשר המאמר הזה הוא ייצור אינטראקציה עם נפש, עם מוח, הקורא אי פעם שיפרש אותו כך. אילולא שברא הקדוש ברוך הוא את שני הדברים, את האמרה ואת המוח ואת הנפש, ואולי גם את הדבר השלישי, את האינטראקציה ביניהם, שהיא הולידה את הפרשנות המיוחדת. אילולא שהקדוש ברוך הוא הניח אפשרות לזה, וכי הייתה אפשרות לזה? ברור שלא. ואם ישנה אפשרות, אין זאת, אלא זה חלק מטבע היש. וטבע יש מי אחראי לו? אחראי לו, הקדוש ברוך הוא. יוצא שיכול להיות שאותו חכם קדמון, שהוא אמר את המשפט, אמר בכוונה מסוימת, יכול להיות. אבל חוץ מכוונתו, יש כוונה נוספת, וזו הכוונה האלוקית, שהיא, בוא נגיד, לכל הפחות לא נופלת בערכה מכוונת בעל המאמר. כי הקדוש ברוך הוא ברא את זה ואת זה, את בעל המאמר ואת המאמר ואת האוריינטציה של בעל המאמר ואת האוריינטציות השונות שלאורך הדורות יוכלו להופיע באינטראקציה של הנפשות והמאמר. אלוקים ברא גם שניהם. ואם כך, והיה, והמפרש באמת לא כיוון לדעתו של בעל המאמר, כי אז באמת דבריו ומה שהוא חשב כפירוש, אמנם זה לא פירוש, אבל אם זה לא פירוש זה ביאור, כי זה ההבדל בין פירוש לביאור. כי פירוש זה מתי שאתה כמו פורס, אתה פורס את הגלום בתוך המאמר, אבל ביאור זה כאשר אתה הופך את המאמר למקור, מנביע אותו. יש בכוח המאמר להנביע עוד רעיונות, עוד מעבר לדעתו ורעיונו של בעל המאמר, כמו שהדברים נעשים בחפץ השם, ברצון המקורי שחולל את הכל עם כל מה שיכול לצאת ממנו באחד הדורות. אז הנה ככן, והיה ובעל, והמפרש לא פירש, הדבר לא נפול בערכו מלו פירש. כי אם הוא לא פירש, אז הוא ביאר. ומה אכפת לנו? אם זה פירוש, הוא ביאור. כי באמת, באמת, אנחנו הלומדים לאורך הדורות, לא באמת האיש שאמר מאמר מעניין אותנו. הוא מצד פרטיותו. ואם תרצו נגיד משהו פרובוקטיבי, אפילו משה רבנו מצד פרטיותו, לא זה מה שכל כך חשוב לנו לדעת את מה שהוא אמר, אלא מה שחשוב לנו לדעת מה אמר משה, זה משום שהסכים הדעתו לדעת המקום, או הסכים הדעת המקום לדעתו. ודעתו של משה היא לא דעתו הפרטית, אלא היא העניין האלוהי המתגלה בדעתו של משה, וחשוב לנו לעלות על העניין האלוהי. אבל העניין האלוהי הוא נמצא בדעתו של משה, והוא נמצא בדעתו של רשי. ואם נעלה את הסברה שרשי לא כיוון לדעתו של משה, בכלל דעתו של הקדוש ברוך הוא לא יצא. אז לענייננו זה אותו דבר. מה אכפת לך? משה, רשי, רמב״ם, רד"ק, אבן עזרא, ברבנאל, הבעל שם טוב, הגר"א, רמח"ל, רב קוק, מה אכפת לך? העיקר דבר השם. זה החשוב. והעיקרון הזה שמבאר אותו הרב בהרחבה, בהקדמה לביאורו אין היה, כי הוא מקדים ומציב, והיה, ולא פירשתי, הוא אומר, ביארתי. לא גרה. העיקרון הזה מלמד אותנו עיקרון כללי באמונה, איך להסתכל, והנה הוא מיישם אותו גם בשורה הראשונה שלנו פה. כל דבר שאפשר לדעו להפרות את המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, אי אפשר בשום אופן שלא יהיה נועד לכך. כל דבר שאתה יכול להשכיל בו, כל דבר שאתה יכול להעמיק בו, אילולי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כך, לא יכולת. ואם כך, אין זאת, אלא שהוא ברא אותו כך שתוכל. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הדבר כך שתוכל, זה גם ייעוד. זה חובה, זה ערך, זה אידיאל. והיה ואתה מתרפא, או מתעצל, או מתרשל, אתה לא עושה את הייעוד האלוהי בעניין? כי ברא הכל בחוכמה, ביצה, מאוד נעלמה מעיני כל חי, הבריאה האלוקית היא חובקת את כל היש, וכל היש גלום בו המון, 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 לאין קץ חוכמה. גלום בו חוכמה אלוקית, גלומה בו חוכמה אלוקית. עכשיו, לא גלומה פה החוכמה רק כאופציה. אם תרצה תחכים, לא תרצה לא תחכים. החוכמה באמת היא מיועדת שכל מי שיכול להחכים יוחכם על ידה. והיה, והוא לא מחכים, זה באמת רשלנות. לא נתבטא רשלנות פושעת, אולי רשלנות רשלנית. ואולי זה מגיע לרשלנות פושעת. כי אדם צריך להשתדל להחכים את כל מה שיכול להחכים. לא יש משהו במציאות שאתה יכול להשכיל אותו, והוא לא מיועד שישכיל אותו. והוא מיועד שישכיל אותו על ידי הייעוד האלוהי. אז ערך אלוהי ותכלית אלוהית והעניין אלוהי להשכיל אותו. כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, אי אפשר בשום אופן שלא יהיה נועד לכך. נועד לכך, אין שמיה. כן.
כמובן דברים חיוביים,
יש הרבה
דברים שאפשר לעשות וגם אותם, הקדוש
ברוך הוא עושה,
וזה לא
לשם
ייעוד
המטרה. לא
הבנתי,
לא הבנתי.
הרב מדבר פה לכאורה, אני
רוצה להבין,
דברים
חיוביים
שאפשר
לעשות. בוודאי, לא.
יש
הרבה
דברים
שיכולים
לקרות.
לא אמרנו את זה. אז לא... אז אתה אומר דבר נכון, אבל לא היה טעם לאמירה הזאת שלך. לא עלינו על דעתנו ולא על דל שפתנו. לא נאמר שכל מה שאפשר לעשות במציאות אתה חייב לעשות. כי נאמר שכל מה שאתה יכול להשכיל במציאות אתה חייב להשכיל. זה כן. יש ייעוד שתפרה את המחשבה, שתרבה אותה. ואם אתה רוצה, בצורה סמויה רוצה להעלות שאלה ולהגיד, רגע, אם כל מה שעשו במציאות, כל הפוטנציה שנמצאת במציאות זה ייעוד, ואילולי שהפוטנציה הזאת היא מיועדת, אז היא לא הייתה פוטנציאלית, והיא מיועדת על ידי הקדוש ברוך הוא, אז ממילא כל דבר פוטנציאלי, ההיגיון הזה אומר שצריך לממש אותו, זה מה שאתה מקשה. זה שאלה יפה, רק היית צריך להיות אמיץ עד הסוף ולנצח את זה. על כל פנים. כי באמת יוצא שיש משהו מסוכן בדבריי. יפה. יש איזה משהו, איזה סברה מסוכן. אז מה נענה לשאלה הזאת? אם נגיד, הנה, אם יש פוטנציה והיה, ואתה לא מממש את הפוטנציה, אתה לא עושה את הייעוד. ובפוטנציה המציאותית, היא בקצרה, ישנם אפשרויות לעשות דברים רעים. כמעט אין דבר שאתה לא יכול לעשות אותו רע. ותגיד, הנה, לפי ההיגיון הזה, תגיד, אם אפשר לעשות בו רע, סימן שקדוש ברוך הוא הניח בו את האפשרות לעשות רע, והיה ואתה לא עושה את זה, אתה לא ממלא את הייעוד האלוהי. תשובה. הקדוש ברוך הוא באמת יצר אור וברא חושך, עשה שלום וברא רע, את הכל בלשון נקייה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. אבל הקדוש ברוך הוא גם ברא את האור ואת החושך ואת השלום ואת הרע באופן כזה שככה זה מוגדר אצלך בלב. למה אתה מגדיר את זה כרע? למה אתה מגדיר את זה כחושך? למה אתה מגדיר את זה כשלילי? הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז זה לא שלילי. תשובה, זה שלילי, כי הקדוש ברוך הוא ברא את זה באופן כזה שאתה תחשוב אותו כשלילי. אם כך, זה ייעוד אלוהי שאתה תשים לב למערכת המוסרית שלך, למערכת ההגיונית שלך, זאת שמסמנת דברים כחושך וכרע, ותדע לך שזה ייעוד אלוהי שאתה תכיר אותם כחושך וכרע. אז על כן, אל תעשה אותם. בסדר? כן.
מגיע למימוש הפוטנציאל של כל
הבריאה,
שהאדם צריך
להגיש ולהשכיל
והכל.
אז פה עכשיו ניסחנו את זה יפה, את המימוש הפוטנציאל הטוב. טוב. כן, הלאה.
המימוש הפוטנציאל הטוב, זאת אומרת,
כדי
לראות את האלוהי שלו. זה, אני...
נכון, אתה צודק. כי באמת הטוב זה האלוהי. היחס שלנו לאלוקים זה על ידי הטוב. נכון. המושג שיש לנו באלוהים זה הטוב.
אז למשל, למדע... אדם שניגש למדע, כרגע זה לא מימוש האמיתי של ה... שוב, כרגע שאדם עוד לא הגיע לראות את האלוהי במדע באופן מוחלט, אז אני צריך עוד להיזהר בגישה על זה, זה מה שאני שואל. כאילו מבחינת כל חוכמות הטבע, כל ה...
רגע, רגע, חביבי. אני לא מתכוון לעשות את השיעור, אצלי אף פעם השיעורים לא כאלה, מי שיושב מולי הוא יודע. אני לא זולגים אצלי בשיעורים, אנחנו, הנושא שלנו... זה להבין מה שרב כותב, ולא עושים שיעור משילות, זה לא מה שנקרא שוט. יכול להיות רעיון טוב לעשות שיעור שוט, אבל זה לא השיעור שלנו. כל פנים, לא כל שאלה שבאה באופן אסוציאטיבי היא תהיה לגיטימית. למשל, השאלה שלך לא לגיטימית, כי זה כבר מגליש אותנו הלאה. שאלה חשובה, מאוד חשובה, יפה, מאוד. עד רבה, אני יודעת שאני מחבר אותה לכן, אני לא רוצה לענות עליה. כל פנים, אנחנו עכשיו עסוקים להבין מה כתוב פה. עכשיו, נשאלה פה שאלה, אחר שאני התבטאתי ובאמת אפשר היה להגיע לקלקול מדבריי, אז היה חשוב לשאול את השאלה ולהבהיר את הנקודה הזאת, אז לכן קצת זלגתי ביחס לשאלה ש... תזכיר לי איך קוראים לך?
חגי.
חגי שאל. אבל בעיקרון, לא עכשיו. כן. כל דבר שאפשר על ידו להפרות המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, אי אפשר בשום אופן שלא יהיה נועד לכך. וכאשר מושגים יש להם תמיד דוגמאות במלוא המרחב החומרי והרוחני שבמציאות, ודאי יש לכל הצדדים של היחס שבדוגמה במה לעורר את המחשבה, לחשוב דברים נשגבים ומרוממים את הקדושה האלוהית אשר בנפש האדם. מושגים, תובנות, רעיונות, הבנות, כפי שהם הולכים ומופיעים ברוחנו, יש להם תמיד דוגמאות במלוא המרחב החומרי והרוחני של המציאות. המשל זה ממד אונטי, ממד מאוד טבעי במציאות. זה בעצמו אולי שאלה, למה? למה זה ככה? אבל עכשיו לא נשאלת השאלה, רק נקבעת הקביעה. שהאנלוגיות, ההקבלות, המשליות במציאות היא מאוד עשירה. כאשר המושגים יש להם תמיד דוגמאות במלוא המרחב החומרי והרוחני שבמציאות. לכל דבר, כל דבר שאתה חושב עליו, אפשר להגיד, למשל, וכך וכך וכך. אולי במציאות הרוחנית, אולי במציאות הנפשית, אולי במציאות הפיזית. ודאי יש לכל הצדדים של היחס שבדוגמה מה לעורר את המחשבה. עכשיו, עולם המשלים זה עולם מאוד חשוב. החכם מכל האדם, אתם יודעים, שלא לדבר על זה שהוא כתב את משלי, אבל עשה הרבה משלים עד שעשה אוזניים לתורה, חכם בני ושמח ליבי. בא שלמה ובעזרת חוכמתו, אז הנה הוא ממשיל משל למשל, נימה לנימה, הולך וקושר עד שהוא מסוגל לרומם מן הסתם הדעת כל העולם כולו, אלא גובה הפנימי של הרעיוניות שלו. ואולי עוד יותר עליון מזה, של משה רבנו, של התורה. הוא מסוגל באמצעות הדוגמאות לקרב אל הדעת את המושגים, לקרב את הרעיונות אל המושגים, ועל ידי זה ליצור הלוך נפש עם הרעיונות בציבוריות. ודאי יש לכל הצדדים של היחס שבדוגמה במה לעורר את המחשבה. אם ישנה אפשרות ליצור משלים, אז צריך ליצור את המשלים, כי הם מפרים את המחשבה, הם יוצרים אותה יותר עשירה, יותר מדויקת, יותר מובנת, העניינים נעשים יותר מובנים. על ידי הצדים של היחס של הדוגמה אפשר לעורר את המחשבה, לחשוב דברים נשגבים ומרומים את הקדושה האלוהית אשר בנפש האדם. הפריית המחשבה היא מעלה את איכותו של האדם, כי האדם ראש ראשונה הוא אדם במה שהוא חושב. זה מותר האדם מן הבהמה. והיה והוא יפתח את האדמיות שבו, מן הסתם הוא עושה את התפקיד היותר בסיסי של חייו, תפקידו כאדם. וממילא הערך העצמי של החיים, קדושת חיי האדם, יהיה להם מימוש, יהיה להם גיבוש, יהיה להם ביטוי במציאות. קדושת חיי האדם, אם סוגלת להתרומם עוד אל התוכן האלוהי, אל התוכן הכללי, הנצחי, שזה הכוונה תמיד שאנחנו אומרים את המילה אלוהי, שברוח האדם, הנטיות הכלליות, הנטיות הנצחיות, כלומר הנטיות האלויות, האלויות שברוח האדם, לא רק כקדושת חיי האדם, אלא כקדושת צלם אלוקים שבאדם. כל זה האדם יכול לשדרג, לפתח, בעזרת השארת המחשבה שלו, באמצעות מציאת דוגמאות בעולם הרוח למושגיו. עוד פעם, כאשר המושגים יש להם תמיד דוגמאות במלוא המרחב החומרי והרוחני שבמציאות. ודאי יש לכל הצדדים של היחס שבדוגמה במה לעורר את המחשבה, לחשוב דברים נשגבים ורומים את הקדושה האלוהית אשר בנפש האדם. ההקבלות, המשלים, הדוגמאות שיש בעולם הרוחני החומרי, הם אמורים, מסוגלים, להפרות את המחשבה, להשאיר אותה. יעוררו את המחשבה לחשוב דברים נשגבים ומרוממים את הקדושה האלוהית אשר בנפש האדם. ואם כך, אז הוא חייב לעשות את זה, כי אנחנו נמצאים תחת כותרת הפסקה, כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, אפשר בשום אופן שלא יהיה נועד לכך. ואם נועד לכך, בענייני המשלים, הדוגמאות במציאות למושא הרעיוני, אז יש לחפש למה המושא הרעיוני דומה במציאות. זה יעשיר את המחשבה וממילא יפתח אותה, יפרה אותה. ואם נעסיק את מוחנו בהקבלה הזאת, בדמיון הזה, כנגד מה זה, כנגד מה הרעיון הזה, למה הוא מקביל, מה הוא מבטא במישורים אחרים, כשנעשה את העמלנות השכלית הזאת, אז בזאת נעשה את הייעוד של המחשבה, הרעיון והשכל שלנו. כן. אתה אומר שכוונת הרב צריכה להיות רק כאשר הדברים באים בצורה ספונטנית, אבל לא על ידי מאמץ. אני מבין אותך טוב, זה מה שאתה מציע?
לא,
אני
חושב שאני יודע מאמץ, אבל השאלה שלי פה, הכוונה שלי היא
אם הכוונה שזה מאותו, מאותו, נגיד אני פוגש פה טקסט עכשיו, אני יכול להוציא מלא אנשים רעיונות חדשים, אז זה בא מהטקסט, מאיפה זה מגיע?
נו, אז זה מה שאמרנו, זה מה שהערכנו, איפה זה מגיע? זה מגיע ממך ומגיע מהקדוש ברוך הוא. ועד רבה, כל דבר שאנחנו לומדים, עד רבה, אם תצליח להוציא מפה רעיונות חדשים, מה טוב ומה נעים, זה מה שנקרא חידושי תורה. ועד רבה, אם מסוגלים לעשות, אז חייבים לעשות. רוצים מאוד לעשות. כן.
אז
צריך
לדעת מה, אין כמה,
אין
כמה זמן שאני יכול לעשות את זה. כאילו כל
תמיד,
מה
הקו המנחה שלהם? בסדר, אתה צודק, נו, זה מה שהזהרתי. לא הזהרתי, אני ציטטתי את הרב שמזהיר. כי זה לא הכוונה שאני יודע, בא אדם ששתה עם כוס בירה ביד וקורא איזה משהו ויש לו אסוציאציות, ויגיד, או, דברי תורה, חידושים יש לי. אז כדי שהבל הבירה לא יצא מפיו, אלא, וזה, ויקרא לזה גם דברי תורה. אז... אז לא על זה, לא על זה אנחנו מדברים. כי זה במקום שיש התאמה אל רוח התורה, אל האופי הכללי, וישנם רעיונות כללים של התורה. תגיד, אני רק התחלתי ללמוד, אני לא יודע מה זה רוח התורה. טוב? אם כך אתה חושב, זה קביעה ענוותנית שראוי שיהיה אותה לבני אדם, ושיחושו קודם כל את הצדק, אתה לא יודע, אז אל תתחיל להגיד לנו חידושים גדולים. ואם יש לך חידוש, שמור אותו בסוד, שאף אחד לא ישמע אותו. תכתוב אותו, זה לא הכוונה. זאת אומרת, לא בטוח שמה שאתה אומר זה לא נכון, לא בטוח. אבל, כמעט בטוח שהציבור לא צריך לסבול ממה שאתה אומר. זאת אומרת, תכתוב את זה לך, תעשה לך מחברת, תעשה לזה מה שנקרא מגילות סתרים. זאת אומרת, תכתוב לך מחברת חידושים שלך. אל תראה אותה לאף אחד. בעוד כמה שנים תהיה תלמיד חכם, תפתח את המחברת ואתה תראה או שתשמח בדבריך או שתשמח שלא הוצאת אותם לאור. אז במשך הזמן יהיה לך אינדיקציה אם יש לך משקל, אם זה רציני, לא רציני, זה מתאים, לא מתאים. כי במשך הזמן בן אדם יותר מקבל את התופס את רוח התורה, ואז יש לו גם חוש שיפוט אם הדברים הם, מה המשקל של הדברים, אם הם חידושים או בלבולי מוח. אבל בעיקרון זה עיקרון. כל אחד יכול לחדש, כל אחד קרו לחדש, ויכול להיות שהקטן שבעם ישראל ברגע ראשון בחייו יגיד איזה חידוש נפלא, יכול להיות. ועד רבה, אם הוא יכול לחדש, יחדש. רק זהירות, זהירות, כי זה צריך להיות במקום שזה מתאים עם רוח התורה, וצריך לדעת מהי רוח התורה. אז בשביל זה צריך להיות קצת מקצועי. כמו כל מקצוע, לא, כמו מתמטיקה. לא יבוא אחד שבקושי יודע עד לוח הכפל ויגיד לנו חידוש במתמטיקה. כי מתמטיקה זה מקצוע, ויש מתמטיקאי טוב, יש מתמטיקאי לא טוב. ואיך אני יודע מי הוא מתמטיקאי טוב? אז התשובה על זה היא כמו התשובה על השאלה איך אני יודע מי הוא תמיד חכם. אתה צריך להיות חצי תלמיד חכם בשביל לדעת מי הוא תלמיד חכם. או אולי לפעמים אתה צריך להיות תלמיד חכם שלם בשביל לדעת מי הוא תלמיד חכם. אותו דבר, אתה צריך להיות מתמטיקאי בשביל להיות, לדעת מי הוא מתמטיקאי טוב. ועיקר שיש כאלה שהם כאלה. אז הדבר אפשרי, וגם בתורה, בדיוק אותו דבר. לא כל אחד שבא ומדבר אומר דברי תורה, וישנו קריטריון, וישנו רוח, ובמקום שאומרים את הדברים על פי רוח התורה, זה נפלא. זה בדיוק מה שצריך. נשיב לכם עוד מילה. כתוב בספרים, כל בן אדם נשמתו נשלחה בעולם כדי שיגלה חידוש של תורה. ויש לכל בן אדם את החידוש שלו בתורה. והחידוש שלו בתורה, אף אחד לא יכול לחדש את זה חוץ ממנו. כי הפרצוף המיוחד שלו, זה השליחות האלוקית שלו. אז כל בן אדם צריך לחדש בתורה. וזה מה שכתוב, כל השוכח דבר אחד משנתו, מתחייב בנפשו. יש מסבירים את זה על זה, זה לא הכוונה שלמדת משנה ושכחת את זה, אז התחיית המשיכה. אבל אם את החידוש שלך, את הרעיון שלך, את הנקודה שאתה חידשת בתורה, ואת זה שכחת, חיית מנשיכה, בשמונה נולדת, בזבזת את מטרת חייך. אז המטרה של החיים של כל אחד זה לחדש בתורה, והוא יכול לחדש בתורה, כל אחד. לא צריך להיות בשביל זה הרב קוק, יכול להיות כל אחד מאיתנו. ומכל מקום, שלא ימהר להגיד שמה שזורח לו במוחו זה כבר אחיד. שיהיה צנוע ויהיה צנוע עם חוכמה. כן, נחזור. כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, אי אפשר בשום אופן שלא ידנו עד לכך. וכאשר המושגים יש לנו תמיד דוגמאות במלוא המרחב החומרי והרוחני שבמציאות, ועדיין יש לכל התדים של היחס שבדוגמה מה לעורר את המחשבה, לחשוב דברים נשגבים ומרוממים את הקדושה האלוהית אשר בנפש האדם. ואם המחשבות האלה יכולים לרומם את הקדושה האלוהית שבנפש האדם, ליצור עוד רעיונות גבוהים נשגבים, אז אם אתה לא עושה את זה, אז למה אתה לא עושה את זה? זה פשוט בזבוז נורא. ודברים שנקבצים לתוך איזה כלל גדול, ודאי יש להסתור את הקיבוץ שלהם צירוף הגיוני המקיף את כולם. פרטים שנקבצים לתוך איזה כלל גדול, למשל, כלל גדול, יש פרק כלל גדול, מהו פרק כלל גדול? כלל גדול זה על אבות המלאכות של במשכן. זאת אומרת, אבות המלאכות שאסורות בשבת, מהו הכלל הגדול הכולל אותם? הם אחד אבא במשכן חשיב, אחד לא אבא במשכן לא חשיב. על כל פנים, למשל, יש פה אבות מלאכות בשבת. זה המון פרטים שיש להם מכנה משותף. אז הם קשורים לאיזה כלל. פרטים שנקבצים לתוך איזה כלל גדול. למשל, הסוגיה שלנו, אבות מלאכות של שבת. ודאי יש ליסוד הקיבוץ שלהם ציור רגיוני המקיף את כולם. בו העיקרון, המחנה המשותף ומקיף את כל אבות המלאכות, מן הסתם ישנה איזה אידאה, ישנו איזה רעיון על, איזה ציור הגיוני שמקיף את כל המלאכות, ואותו היקף ודאי יש לו דוגמה בצדים אחרים שבמציאות. זה עיקרון, ולעיקרון הוא בטח אנלוגי, בטח יש לו עוד צדדים מקבילים לו במציאות, שבהתחברם יחד לצורה שכלית יצא מהם היגיון נעלה. אז פה יש היגיון, איך נקרא לו, לא יודע אם זה מילה כל כך מוצלחת, אבל אני אשתמש במילה לא מוצלחת, ונגיד יש היגיון פשוט. היגיון פשוט, והוא העיקרון, המחנה המשותף של אבות המלאכות. אבל ההיגיון הפשוט, שהוא בכלל לא פשוט, היגיון גמרתי, אבל נקרא לו היגיון פשוט. ההיגיון הפשוט על המשקל של פשט, יש לו ממדים מקבילים לו, בדרש, ברמז, בסוד. בוא נראה את הלוגיקה בכל העולמות האלה, ואם נמצא את הקווים המקבילים בין העולמות האלה, נעשיר את עולמנו, יצא מזה שיטה הגיונית נעלה, תפיסת עולם כוללת. אלא שצריך עם השיווי היחוסי שמצד המקרים החיצוניים לחבר גם כן ההכרעה הגיונית לאיזה מקום נאות יותר לפי מצב הרעיונות והמעשים וכלולות החיים שלנו, לקשר שם את היחס של השיווי כדי להוציא תולדה נאותה ומושכלת ומועלת. משל, הנה יש לנו פה אבות מלאכות הרבים חסר אחד. עכשיו בואו נחפש דברים מקבילים לאבות מלאכות הרבים חסר אחד. אנחנו נתחיל לחפש, מן הסתם יכלו הימים ולא יכלו הדוגמאות, כי כל כך המון דברים ישנם שהם מקבילים לרעיון הזה של 40 חסר אחת. זה דומה לזה, זה דומה. כל דבר דומה במשהו. אין דבר שהוא לא דומה במשהו למשהו אחר. אז אנחנו, זה לא מין משחק מצא את הדמיון, אלא מצא דמיון קונסטרוקטיבי. כדי להוציא תולדה נאותה ומושכלת ומועלת. יש המון דברים. אבל לא, אין עניין לתקוע את כל מה שעולה במזלג האסוציאציה. אלא איזה אסוציאציה היא תבנה אותנו מבחינה שכלית תועלתית. והאסוציאציה שתבנה אותנו, תפרה אותנו מבחינה שכלית ותועלתית, היא היהוד האלוהי. ועל זה השאלה, על כן נופלת יפה השאלה, על אותה הצורה הקצובה שמספר למתת אבות מלאכות, למתת אבות מלאכות כנגד מי? כלומר, כנגד מי, אז אם אני מבין טוב עכשיו את מה שהרב אומר, כנגד מי זאת אומרת, למה זה דומה באופן זה שזה יבנה אותנו מבחינה שכלית, תועלתית? אל תגיד לי כנגד מה, מה מקביל, כי יש המונה, נעשה מנקץ דברים מקבילים. אבל כנגד מי נגיד את זה? מהגלריה העשירה מן הסתם לאין קץ של האפשרות למצוא מקבילות לאבות המלאכות האלה, לעיקרון הזה, לכלל הגדול של 40 חסר אחת, אז מן הסתם יש המון, אבל מה מכל ההמון הזה כדאי לנו לבחור ולהצביע זה? המודל הרעיוני שכדאי לעקוב אחריו ולמצוא את המתאם שבינו ובין למתת אבות המלאכות באופן שזה יפרה אותנו מבחינה רעיונית. טוב, אמר לי רבי חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן, כדאי למצוא את אבות המלאכות של השבת על המתת, 40 חסר אחת, אבות המלאכות של השבת, כדאי למצוא את ההקבלה והמשל והדוגמה במלאכת המשכן. תשומת לב אל מלאכות המשכן, זה כנראה יהיה קונסטרוקטיבי, מועיל, לשכל, מפרה, יעשה את תפקידו ויחשוף שיש פה ייעוד אלוהי. רוצה לומר משהו? כן.
זה קשה. האדם בוחר לעצמו איזה בניין, הוא נבחר, אז יש מלא בניינים שאפשר לבחור. מה, למה דווקא הם שמו את ה... למה נשים את הנקודה לאיזשהו מכל האין קץ הזה? יש אין קץ, זאת אומרת...
אתה יודע, נו, אז זה מה שאמרנו לפני רגע.
כללים של התורה? לפי רוח התורה?
רגע, לא. אמרנו על פי התועלת, על פי התועלת השכלית, להוציא תולדה נאותה מושכלת ומועלת. מה שיהיה מועיל ומשכיל, יש לעשות את זה.
מה שיהיה הכי מועיל ומשכיל, אז אני בוחר כאילו...
נכון, זאת אומרת, זה השאלה פה. מה הדבר שיהיה הכי משכיל ומועיל? יש גלריה של אפשרויות להקבלה, ושאל יתיב רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן ורבי אליעזר, וכמי בא אליהו, מה אנחנו נבחר בתור הקבלה לאבות מלאכות 40 חסר אחד באופן שהוא ישכיל ויועיל?
מה
שחתרתי
לשאלה, אז זה לא קורה מה האמת, הכל אמת.
לא נכון, זה לא אמת, לא הכל אמת. כי אני מבין את המילה אמת בתור מה שהוא מתאים לרצון השם, זה האמת. השם לוקחם אמת, מה שהוא מתאים מהקדוש ברוך הוא זה אמת. אז דבר שאתה יכול להפיק ממנו תועלת שכלית ומוסרית, עניינית, שם אתה יכול להגיד, זה חפץ השם. אתה ממש אותו. והיה ואתה לא ממש אותו, אתה לא עושה את חפץ השם. אז לא הכל אמת. אם תגיד, הכל אמת, הכל מקביל, זה בעצמו בזבוז זמן, כי אני, זה כשנטע בנו הקדוש ברוך הוא את הרעיון שיש בזבוזי זמן בחיים, ויש דברים לא חשובים בחיים. אז למרות שאתה יכול ליצור המון אנלוגיות להמון דברים, אז זה נקרא לבזבז את חייך על שטויות. והמחשבה הזאת היא מחשבה הגיונית, שנטע אותה הקדוש ברוך הוא בלבבנו באופן תועלתי. אז כדאי לשים לב לזה, ולהתנהג על פי השכל, כי זה הדבר הבסיסי בחיים. אז במסגרת זאת, פה השאלה של החכמים, איזה רעיון יועיל יחכים אותה? יחכים ויועיל. זהו. וכנראה, הרעיון הכי מחכים, הכי מועיל, או בין המחכימים והמועילים, כי הנה, זה אומר זה וזה אומר זה, יהיו פה שתי תשובות. אבל בסדר, אז מן הסתם, אינו ואינו דברי אלוקים חיים. גם זה מאוד מועיל, גם זה מאוד מועיל. אבל באמת נחסמה הדרך לכל התשובות האפשריות בעולם. זה לא. סביר שזה לא. זה מצומצם יותר. כי יש דברים מועילים, ויש דברים מועילים פחות, ויש דברים לא מועילים.
מה גדר
לזה? השכל.
גדר למה? מה משכיל יותר, מה מועיל יותר?
כן. מה משכיל יותר, מה מועיל יותר, נכון.
אז אני בן הפרטית של תלמיד חכם.
תראה, אתה יכול להגיד, מה אתה מתכוון במילה הזאת, ומדינה פרטית של תלמיד חכם? ייתכן שאתה מתכוון טוב, אבל אם אני שומע את המוזיקה מאחורי, מבין ריסי דבריך, שאתה מתכוון, שמע, כל אחד יש דעתו, כל אחד הוא מדינה פרטית של כל תלמיד חכם.
זה חלקו המוראי.
סליחה?
זה חלקו המוראי.
בסדר, אבל אתה לא ראית, אז ראית שיש שתי תשובות. לא ראית שכולם יקפצו לתוך הבריכה הזאת, וכל אחד קטש את חברו, ולא נכון, דעתי ודעתי ודעתי ודעתי. זה לא, זה שתי דעות.
זהו. זאת אומרת
שהן
כולן
נכונות, זה לא... ודאי. אז יש שתי דעות, אבל אין 20,000 דעות.
שתיים, מה
החילוק זה? אז בסדר. יכול להיות שהם חולקים. מה, האם כן? ייתכן זה אומר, זה הרעיון הכי ישי. וזה אומר, זה הרעיון הכי ישי. הסתם הם שניהם צודקים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. סליחה?
במה המחלוקת?
כנראה במה הכי מפרה. ויתכן שאין ביניהם חלוקת בכלל. כי זה מודל לזה וזה מודל לזה, אבל הוא אומר, תראה, לא נופל מהרעיון שלך גם הרעיון הזה. יש גדר, יש גדר. כי לא יבוא כל שוטה של כל כפר ויגיד את דעתו, יגיד, הנה, זה עושה לי רושם, זה דומה. אז אנחנו נגיד, טוב, זו דעתו. זה חוסר דעתו. ויש גדר, יש, כי אנחנו אומרים, שכל, זה לא מילה אמורפית. זה נכון שיש הרבה מאוד אנשים שהם חושבים שהם מדברים בשכל. אבל, ואז גם ישנם אנשים שמוכיחים שאין דבר כזה שכל, כי לכל אחד יש את השכל שלו. אבל הטיעון הזה בעצמו הוא אבסורד. שלא לדבר שמי שרוצה להוכיח שאין שכל, כי לכל אחד יש את השכל שלו, זה טיעון מה? זה טיעון שכלי, הגיוני, או טיעון שטותי, חסר היגיון.
אני לא לוקח את זה לכל אחד, כמו שפה אין גדרים בדבר
הזה. אז אני אומר, יש גדרים, והגדר הוא השכל. כמו כל דבר בחיים, אתה יכול לדעת אותו על ידי השכל. יש דבר שכלי ויש דבר שטותי. ואל תגיד, שמע, זה דבר לא מוגדר, כי בכל אחד יש את השכל שלו, כי זה לא. זה דבר מוגדר. אמנם יכולים להיות מחלוקות, אבל סך הכל יש להם הסכמות. יש דבר שזה שטות, יש דבר שהוא לא נכון, ויש דבר שהוא נכון. יש דבר שכלי, ויש דבר לא שכלי. זהו. אז זה שיכולות להיות כמה דעות, גם זה שכלי, גם זה שכלי, יכול להיות. אבל זה לא אומר שכל דבר אופציונלי בתור שכלי. וממילא יש לנו קריטריון, יש לנו קריטריון. ובמקום שיש תועלת ויש שכל, אז זה דברי תורה. כן.
בקיטרון האלוהי, אז מה
שמופריע
יותר
מבחינה
שכלית הוא
האמת. כן, הוא התועלתי, ומן הסתם אנחנו אומרים, אם לא שהניח הקדוש ברוך הוא בטבע הרעיון הזה שיפרה באופן שכלי כזה בצורה המקסימלית, אם לא שהריבון, כל המעשים, אדון, כל הנשמות, סידר את הסדר הזה, אז זה לא היה כך. אז שים לב, כשאתה מבחין בצדק בדבר, בשכל בדבר, ביופי בדבר, תבין שזה הונח ככה על ידי בורא עולמו.
זה שונה במושגים של בני אדם, כי לפעמים במושגים של בני אדם, אמת היא לא תמיד הדבר הכי שכלי. לפעמים אמת היא, יש רעיון יותר שכלי שהוא שקר גמור, ורעיון פחות שכלי שהוא אמת.
לא יודע מה שאתה אומר, לא חותם על מה שאתה אומר, לא הבנתי מה שאתה אומר, אבל אתה אומר, באופן כללי ישנם, עכשיו הנושא שלנו פה עכשיו, זה לדעת, כל דבר שהוא תועלתי, ישנם קריטריונים לתועלת. כל דבר שהוא שכלי, ישנם קריטריונים לשכל. בני אדם יודעים מה זה שכל ומה זה תועלתי. בני אדם יודעים מה זה לא תועלתי, מה זה לא שכלי. במסגרת קריטריונים, שזה לא הנושא שלי פה עכשיו, לבאר מה הם, אני רק טוען שהם קיימים. כולם חיים על פיהם. אז חוץ מאשר להציב עמדה פרובוקטיבית שאי אפשר לדעת, אני לא יודע וכדומה, זה שטויות. אין אדם בעולם שהוא לא מפעיל את השכל שלו ולא חושב שהשכל שלו זה דבר שיכול לברר, ואף בן אדם לא חושב שבאמת כל דבר אפשרי באותה מידה. אין דבר כזה. על כל פנים, עכשיו הנושא שלנו רק להגיד, ישנה אפשרות לברר, שכלית, מה זה שכל, מה זה תועלת, והדברים שהתבררו כתועלתיים וכשכליים, הם הונחו ככה ברצון הבורא. ועל כן הם חשובים לנו. על כן השכל מאוד חשוב לנו, והתועלת מאוד חשובה לנו, ושטויות זה דבר רע, ובזבוז דברים לא תועלתיים זה דבר רע. זהו. אז כל דבר שיהיה טוב, תועלתי ושכלי, חשוב מאוד למצות את זה. טוב, יש לנו גם תועלת, ועל ידי זה אנחנו נשמור את הפסקה לפעם הבאה.